שלום, רונית גולדברג, מנהלת אקדמית של מכללת למטרות ללימודי NLP.
שלום, אלונה.
טוב, אז רונית, אנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו של מתקפה, עיצומה של מתקפת טילים מעזה ועל כל הארץ כמעט, והנושא של חרדות, עליו הייתי רוצה לדבר איתך. איך אפשר לעזור להתמודד עם החרדות שהמצב כרגע בעצם מציף אצל האנשים?
אני חושבת שכדאי שנעשה הבחנה בין לחץ שהוא נורמטיבי לבין תופעות של חרדה, שהאמת היא שעל רקע המצב הנוכחי גם זה אפשר לראות את זה כחלק נורמטיבי. העניין הוא שכשבאמת יש איזשהו אירוע מלחיץ, בטח אירוע מסכן חיים, שבהכרח טעון לחץ, אז אנחנו חווים תחושות של לחץ שמתבטא באופן רגשי, שמתבטא באופן פיזיולוגי, שמתבטא בהמון המון היבטים קוגניטיביים של שכחה וחוסר ריכוז. זאת אומרת, יש לזה ביטויים רב, אפשר לומר, רב מערכתיים. העניין הוא שלחץ ברמה מסוימת הוא מצוין, כי הוא מניע אותנו לעשות דברים כדי להתמודד עם אותו אירוע שמאיים עלינו. ברגע שזה עובר לרמה מאוד מאוד גבוהה, כאן זה מתחיל לפגוע באיכות הביצוע שלנו, באיכות התפקוד שלנו, ואז יכולה באמת להתפתח תופעה של חרדה שמשתקת אותנו ולא מאפשרת לנו להתמודד בצורה יעילה. אז זה חשוב לומר שבאמת לתת לגיטימציה ללחץ בכל עוד הוא עוזר לנו לתפקד באופן תקין. מעבר לזה, זה כבר משהו שדורש ברור. אני חושבת שכשאנחנו בלחץ יש המון אמצעים שיכולים לעזור לנו לבסט אותו, תכף נדבר על זה, וכשאנחנו בחרדה צריך להבין איך זה קורה לנו, וברגע שאנחנו מבינים איך זה קורה לנו, או נגיד במילים של NLP, איך אנחנו יוצרים את החרדה בתוך הראש שלנו, דרך סילופים שאנחנו עושים, אז גם אנחנו יכולים לעזור לעצמנו לצאת מהמצב הזה וליצור איזון. אני חושבת גם שכרגע גם הילדים מעורבים בכל ההתמודדות עם זה, זאת אומרת, אם יש אזעקה בלילה, צריך גם אותם להוציא מהמיטות ולרוץ איתם לממ"דים. והם מאוד מסתכלים על איך אנחנו מגיבים. ואפשר לראות משפחות שהחרדה עוברת באמת דרך כל הדורות, כי הילדים לומדים מההורים לפחד ממשהו, לעומת משפחות שבהם ההורים יודעים כן לנהל את הלחץ, ומהווים איזשהו מודל לילדים, ומצליחים לשמור אותם רגועים יותר. אז זה ככה בגדול, לשים לב למהו לחץ נורמטיבי ומה פחות.
אני לגמרי ראיתי את זה גם עליי, איך אני והבן זוג שלי היינו רגועים באזעקות, אז גם הבן היה רגוע, והיה לי ברור שאם אנחנו נכנס להיסטריה, אז זה ישפיע עליו, למרות שהוא גדול, הוא בן 15, ועדיין זה מצב שהוא לא מכיר, אז הפרשנות שלו למה קורה היא בהתאם לגם מה שאנחנו מגיבים להזדקות האלה, וגם לבומים שאנחנו שומעים כל הזמן בשמיים, ושזה גם, זה מפחיד, אנחנו יודעים אם הבומים האלה הם בשמיים או שהם נפילות, זה לא ברור.
נכון. כן. ואם אנחנו מגיבים לזה בתגובת פאניקה, אז הילד לומד שיש ממה לפחד, ואז גם הוא מגיב בפאניקה, וכל פעם שהוא ישמע את הבום, אז הוא ייכנס להיסטריה.
כן, תראי, אני חייבת להגיד שלשום לדוגמה, שאני שמעתי בומים כל הזמן באוויר, ולא היו אזעקות אצלנו, אבל אני הייתי לא שקטה, והערתי את כולם, וירדנו למטה למקום קצת יותר מוגן, כי לא הייתי שקטה עם עם הדבר הזה. אז יכול להיות שכאילו כן אפשר לשדר לחץ די לפעול ולעשות פעולה שתגן עלינו.
להתעלם מזה וכאילו להדחיק את זה, זה לא קיים, זה לא התנהלות אחראית, וזה בטח לא התמודדות אפקטיבית עם לחץ. כאילו, אנחנו כן צריכים להכיר בזה שיש איזשהו איום, ולהגן על עצמנו מפני האיום הזה. זה בעצם הכוח המניע של לחץ. אז גם כשמסבירים את זה לילדים, הנכד שלי שאומר לי, ילד בן 8, זה פעם הראשונה שאני חווה טילים, עד עכשיו ראיתי את זה רק בסרטים או בטלוויזיה, והוא אומר את זה מתוך תחושת פחד של פעם ראשונה שהוא נחשף לבומים האלה ולאירועים האלה, ואני אומרת לו, נכון, והוא אומר לי, אני מפחד, ואמרתי לו, וזה בסדר שאתה מפחד, אתה צריך לפחד. גם אנחנו כמבוגרים ומפחדים, כי אם לא נפחד מזה, זו טיפשות, זה רשלנות. אנחנו מפחדים, ומכיוון שאנחנו מבינים שיש פה משהו, איום שצריך לקחת אותו ברצינות, אנחנו צריכים לדעת להגן על עצמנו. וזה המקום שבאמת הסברתי לו למה חשוב להיות באמת בממד, שזה והקירות בטון, והסברתי לו בדיוק איך זה ממגן אותנו, הסברתי לו על כיפת ברזל ואיך הטילים מיורטים, כמובן בהתאם לידע שיש לי, אבל העיקרון של יש לנו דרך להגן על עצמנו, ועל הצבא שבעצם צבא חזק והוא מגן עלינו, ויש לנו על מי לסמוך, וכל עוד אנחנו עושים את מה שנדרש מאיתנו לעשות, אז אנחנו יכולים להיות בטוחים. והוא מיד אמר לי שזה מאוד הרגיע אותו, הוא אמר לי, סבתא, נתת לי ביטחון, ואני עכשיו רגוע בקשר לזה.
והוא ואחותו אנחנו...
בת השבע מאוד נרגעו מזה,
כן.
כי הם הבינו שלמרות שיש באמת פוטנציאל פה לאירוע מסכן חיים, יש לנו אמצעים להתמודד איתו, להתגונן בפניו, ואני חושבת שבאמת התחושה של השליטה היא קריטית. יש לי מה לעשות, אני לא פתרונית.
אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על עניין אחר שאני לפחות חוויתי אתמול, הייתי מנותקת מהחדשות, לא ראיתי כלום וגם לא היו אזעקות, ואני שמתי לב שאם אני לא רואה טלוויזיה ואני לא שומעת אזעקות ורק בומים פה ושם עמומים, אז אין לחץ, אין חרדה. זאת אומרת, הנושא של חשיפה לטריגרים שמעוררי חרדות, אני חושבת, זה גם איזשהו דבר שא' הוא בשליטתנו, וב' יש איזושהי נטייה של הציבור במצבים כאלה להתחבר לטלוויזיה, ואז בעצם יש איזשהו חיבור למקור שהוא בעצם מעורר חרדות בצורה מוגברת, לא?
כן, יש פה משהו פרדוקסלי, כי במצבים של חוסר ודאות, מידע מאוד עוזר לנו לחוות ודאות. ואז אנחנו הולכים להיות צרכני מידע כדי לפזר את הענן הזה של חוסר הוודאות. העניין הוא שאם אנחנו באמת ניגשים לרשתות או לטלוויזיה או כל אמצעי התקשורת, בעצם מה הם משדרים? את החדשות היותר סנסציוניות. אנחנו רואים איפה בית נהרס ואיפה אנשים נהרגו ואיפה נפצעו, אנחנו לא רואים את הרוב שזה לא קורה להם.
בדיוק.
כולל כל הפרעות האלה שיש עכשיו. הרי יש ציבור הרבה יותר גדול שלא מעורב בזה. ואז מה שקורה זה כשאנשים, הטלוויזיה 24/7 פועלת, הם כל הזמן רוצים או לא רוצים, המוח שלהם מוזן במידע הזה. אין איזה שהם מסכות דעת, אין הפוגות שיכולות לאפשר לנשום ולעשות משהו אחר, ולהמשיך באיזה סוג של שגרה לפחות יחסית, אלא כל הזמן יש פוקוס על הדבר הזה, וההנחה הזאת האנרגיסטית הידועה שאומרת האנרגיה זורמת לכיוון שבו תשומת הלב מתמקדת, אז אם כל תשומת הלב ממוקדת בזה, ברור שזה משפיע על האנרגיה שלנו, ברור שזה מזין את הלחץ והחרדה, אין דרך אחרת. אני חושבת שגם כשאנחנו בממד אפשר לחשוב על איך אנחנו מעבירים את הזמן, מזלנו שזה זמן קצר, זה לא זמן יותר מדי ארוך פה אצלנו באזור המרכז, אבל לגמרי אפשר לעשות שם איזה שם, לא יודעת מה, משחקים, איזה הסחות דעת, לא דווקא לחכות לנפילה של, לשמוע את הבום. את לגמרי צודקת, צריך לעשות איזושהי, אני קוראת לזה דיאטה ממידע מיותר.
אני כל מיני חושבת על מה שקורה במונחים של NLP, בהקשר של אם אנחנו בטיפול בטראומה, טיפול בפוביה או כל מיני דברים, אירועים לא נעימים, מה שאנחנו עושים, אנחנו מדהים, מטשטשים, מרחיקים, מקפיאים, שחור לבן, את המצג הפנימי של האירוע לא נעים, אז בעצם הצפייה חוזרת כל הזמן בטלוויזיה בלופים, זה החייה של הטריגרים, החייה של הטראומה. אנחנו עושים הפוך. אנחנו ממש מייצרים את זה בצורה אקטיבית, וזה הדבר הכי...
וכשאנחנו מזדהים עם זה גם כן, כאילו אנחנו מרגישים שזה רלוונטי לגבינו, ואנחנו כבר מריצים בראש שלנו תסריטי זוועה של איך זה הולך לקרות לנו, זה המתכון הבטוח ביותר לייצור חרדות. כי אז אני יכולה לקחת כל מיני סצנות שראיתי בטלוויזיה, ולהריץ תרחישים עתידיים אסוניים שחלים עליי או על הקרובים אליי, והנה קיבלתי חרדה.
את יודעת שאני נזכרתי פתאום, אני לא יודעת, out of the blue ככה, נזכרתי שבמלחמת המפרץ היו אזעקות, ואני לא זוכרת אם היינו רצים למקלטים, כי אז היה עם מסכות אבח, אבל אולי גם וגם
חדר
עשינו...
חדר אטום היה חדר אטום.
זה אולי היה לנו חדר אטום, אז היה צריך כנראה לרדת 3 קומות למטה במדרגות בלי מעלית בבית שבו גדלתי, ואני זוכרת שאבא שלי, זיכרונו לברכה, כל פעם שהייתה אזעקה, הוא היה נכנס, פשוט השעות האלה שלה, הוא היה נכנס, פשוט עושה לעצמו אמבטיה שעה שלמה. ואני ואמא שלי היינו צועקות עליו ודופקות ותצא וצריך לרדת למטה, והוא... אני חושבת פשוט עושה אמבטיה, והיום שאני חושבת על זה, אני חושבת שהוא ידע מה הוא עושה, הוא ידע מה מרגיע אותו. במקום להתחיל לרדת, לרוץ במדרגות, ולהיות בפאניקה ובהיסטריה.
השאלה אם זו פאניקה או בהיסטריה, או שזה דרך לשמור על עצמנו, ולהגן על עצמנו. אני לא יודעת, השאלה באיזה פריים את שמה את זה.
אבל השאלה אם זה שהוא בחר לעשות אמבטיה, היום אני חושבת על זה, שזאת הייתה הבחירה שלו, שככה הוא רוצה להגן על עצמו, ולא לרדת במדרגות ולרוץ, זאת אומרת, אני לא חושבת שלרדת למקלטים זאת הייתה החלטה לא נכונה, אבל זה שהוא בחר דווקא להיכנס ולעשות אמבטיה מרגיעה, זה מעניין מכיוון שגם בכל המצבים האלה, הסטרס, הוא גם הרי מסוכן, הסטרס הזה.
בוודאי, בוודאי.
כן.
יש לו מחירים, בטח.
נכון, נכון. אז אם להגן על עצמי, זה אומר לעשות פעולות שהן בעצמה מכניסות לסטרס, תוך דקה לרדת למטה למקלט עם 3 קומות, זה מלחיץ לעמוד בזמנים האלה.
זה נכון, אבל אם יש משהו שמאיים על חיי, ואת נכנסת לאמבטיה, אני לא בטוחה שזה משרת את היצר ההסתרות. שלנו.
אבל את יודעת, אם אנחנו מדברים על מונחי כוונה חיובית, זאת הייתה הבחירה שלו, אז...
לא, אני לא שופטת את הבחירה שלו, אני אומרת שאם אנחנו באמת מדברים על איך אנחנו מתמודדים עם איום אמיתי, לא עם איום מדומיין,
כן.
ושטיל עלול ליפול ולהרוג אותי, אז להיות באמבטיה, אז זה לא בדיוק יציל אותי.
זה מה שהוא עשה, אגב, עוד גרנו ברמת גן, ששם המון טילים הגיעו לרמת גן, וזה היה...
אל תשכחי שאז גם היה פחד שיהיה גז, שלא ידעו
נכון,
שזה כימי.
נכון.
כן, זה מצב אחר קצת.
נכון, נכון, נכון. זה מעניין שאת אומרת ש... זאת אומרת, אני פתאום הסתכלתי על הבחירה שלו ממקום של... הבן אדם יודע מה נכון לו באותו רגע, וזה שאנחנו ניסינו לכפות עליו לעשות משהו אחר, היום אני מסתכלת על זה אחרת, אבל יחד עם זאת, כשיש איום אמיתי, צריך לעשות דברים פרקטיים, הגיוניים. יכול להיות שמבחינתו, מאחר והוא גם היה חולה לב, אז להכניס את עצמו, כנראה הוא פחד מתקף לב, אני לא יודעת. ששוב, מאיזושהי כוונה חיובית להגן על עצמו, להרגיע. שזה מה שבעיניו כנראה היה יותר חשוב עכשיו, מלהגן על עצמו מאפשרות של טיל. אז זה מעניין, זה מעניין איזה דרכים אנשים בוחרים להתמודד במצבי לחץ.
נכון, וחלק מהדרכים יותר אפקטיביות, וחלקן פחות.
כן.
אגב, רוב האנשים שנהרגו, הם אנשים שלא הקפידו על ההנחיות. לא כולם, אבל רובם. אז זה גם אומר משהו. שוב, את הנכדים שלי זה מאוד הרגיע לדעת שיש דרך להגן על עצמנו. ואני חושבת שגם, תכלס גם אותי זה מרגיע, שאני חושבת על זה באופן הזה. וזה מה שמאפשר לא להיבהל ולא להיות בפאניקה, ולעשות את הדברים יחסית בקוליות, ופשוט לעשות. בלי יותר מדי אמוציות להשקיע שם בדרמות.
כן, אפרופו מרגיע ותמונות מזוויות, אז לגבי מה שאת אומרת, יש את הבית הזה ביהוד שקיבל פגיעה ישירה, אבל האנשים שם לא נפגעו כי הם היו בממד, וזה דוגמה לתמונה ולחשיפה למידע שהוא בעיניי רק מוכיח שבאמת אם גם אפילו במקרה הכי גרוע פגיעה ישירה, פה אנחנו מוגנים. כן, כן, נכון. עכשיו תגידי לי אירונית, איך מתווכים את זה באמת לילדים? קודם כל, אם אנחנו בהיסטריה, אז אני מניחה שאין מה לעשות, זה עובר.
כן. אז באמת אני חושבת שזה הדבר הראשון שצריך לשים לב אליו, קודם להרגיע את עצמנו, כי אנחנו המודל שלהם. בין אם אנחנו שמים לב ובין אם לא, הם בוחנים אותנו בכל פיפס של תגובה שלנו, כל הבעת פנים שלנו, הם קולטים הכל, במיוחד שהם במצב של חוסר ביטחון, המקור היחיד שיכול לעבוד עבורם, איזשהו מודל זה, או משאב, זה המבוגרים. וכשאנחנו מצליחים להרגיע את עצמנו, והם מסתכלים עלינו, ורואים שאנחנו walk the talk, אנחנו לא רק מטיפים להם, אנחנו גם עושים את זה, אז אני חושבת שלזה הם מאמינים. אז נתחיל מזה. הדבר הנוסף זה באמת לתת אפשרות לבטא פחדים ולבטא חששות, ולא להעביר מסרים של תהיו גיבורים, תהיו חזקים, אין לכם מה לדאוג, הכל בסדר. לא, הכל לא בסדר, והם מרגישים את זה. ואם אנחנו אומרים להם את זה, הם לא מאמינים לנו. אז כן לדבר איתם על הפחד. אמר לי הנכד שלי למחרת, שהיה הלילה של הטילים, הוא אמר לי, אני בטראומה. עכשיו, ילד בן 8 שאומר, אני בטראומה, שאלתי אותו, מה זו טראומה בשבילו? והוא אמר לי, פחד מאוד גדול. ואז התחלתי לדבר איתו על מה זה פחד. ושפחד זה מנגנון הגנה, שפחד בא להטריע מפני סכנה, וזה טוב שיש לנו פחד, זה בסדר. השאלה באיזה עוצמה הפחד הזה, ואם אנחנו באמת יכולים לנהל אותו. הוא דיבר במונחים של לנצח את הפחד, אמרתי לו, לנצח אין צורך, אנחנו לא במלחמה. הפחד הוא לטובתנו. הפחד בא להגיד לנו שאנחנו צריכים להיזהר. מה שאנחנו צריכים זה להבין את הכוונה של הפחד, ולהיות ממושמעים כדי שלא נצטרך שהוא יזכיר לנו כל הזמן. וזה מאוד דיבר אליו, דיברנו על מונח של לאלף את הפחד, שזה התחבר לו על לאלף את הכלב שלו, והוא ממש הבין על מה אני מדברת, ובאמת, במקום לדבר על טראומה, מדברים על זה שזה בסדר לפחד, ויחד עם המידע של איך אנחנו יכולים להגן על עצמנו, אז בעצם הפחד נרגע שם. וגם איך אפשר באמת להפוך את הזמן הזה שבו אנחנו לכאורה, או לא לכאורה, למעשה, נאלצים להיות בממד לזמן איכות דווקא. אז זה עבד כל כך טוב שאתמול הנכדים שלי, הרי היה איום שבשש יהיו טילים, שהנכדה שלי באה ואמרה לי, זה לא פייר שלא התחילה ההפעלה. ההפעלה. אמרתי לה, איזה הפעלה? אז היא אמרה לי, ההפעלה של הטילים, אני מחכה כבר להיכנס לממד, כי הייתה כבר תוכנית שלמה, מה אנחנו עושים בממד? אז אמרתי, עשיתי הכנה יותר מדי טובה לזה, זה היה ממש משעשר. אבל באמת לתת איזשהו מקום, להביע את הרגשות, לעשות להם איזשהו מסגור מחדש, או בשפת ה-NLP רפריימינג, להגיד, פחד זה לא דבר רע, פחד זה דבר טוב, אנחנו יכולים לנהל אותו, ובאמת לתת מידע רלוונטי שהילד יכול להכיל בהתאם לגיל שלו. בדיוק כמו ההסברים שציינתי שנתתי, שזה מאוד 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 מרגיע. אני חושבת שאלה הדברים בעיקר, גם כששואלים אותי על, אז אוקיי, איך מסבירים להם שהם רואים שאנשים נהרגים או ילדים נפצעים, אז אני חוזרת על זה, שרוב האנשים שעושים את מה שנדרש, זה לא קורה להם. אני לא חייבת לציין את החריג הזה של הילד שנהרג בממד, זה לא משהו שחייבים לשים עליו את הפוקוס.
אני חייבת להגיד משהו ככה במאמר מוסגר ובסוגריים, כי כשאת אומרת מישהו ממושמע לא קורה לכלום, הנושא הזה של להיות ממושמעים ולהקשיב להנחיות של המדינה, אני מרגישה שיש לי קצת אנטי למילה הזאת בגלל מה שהיה עם הקורונה.
אני לא שמת לב, לא דיברתי על ציוד ולא דיברתי על משמע, דיברתי על ההיגיון שבהנחיות.
בדיוק.
ואני חושבת שיש פה בחירה שלי להישמע לזה כשאני מבינה את ההיגיון הזה.
בדיוק.
בניגוד לדברים שחסרי היגיון בעיניי.
בדיוק.
ואז זה יוצר איזה קונפליקט בכלל, אם להישמע לה.
אז זה לא ממושמע, זה פשוט לעשות דברים שמציעים, ואני מוכנה לקבל כי הם הגיוניים.
כן, בדיוק.
כן, כן.
זה ההבנה של איך אני אגיד, אמצעי ההתגוננות בפני האיום. בכלל, אני חושבת, וזה כלל יסוד, כבני אנוש, אנחנו נהיה מוכנים לעשות דברים שאנחנו מבינים את ההיגיון שעומד מאחוריהם. זה לא מספיק לנו שאומרים לנו צריך לעשות את זה. וזה גם ילדים. ילדים צריכים גם להבין את ההיגיון. אנחנו כמבוגרים צריכים להבין את ההיגיון. להגיד לילד, אתה צריך עכשיו ללכת לישון כי הגיע השעה 8, לא תמיד עובד בשבילו. אבל כשמסבירים לו את ההיגיון מאחורי ההנחיה, לפעמים נתפלא שהוא מצליח לשתף
כן.
פעולה.
ואנחנו בסך הכל רואים כן שהציבור הרחב, כן לדבר הזה הוא כן נשמע והוא כן עושה, ואין צורך לא במשטרה ולא בשטיפות מוח, אנחנו עושים, כי אנחנו יודעים שיש איום אמיתי, והממד או המרחב המוגן באמת מגן עלינו. פשוט הגיון. כשיש הגיון, זה קורה.
זה ציות מתוך בחירה, לא ציות מתוך עקיפה.
כן. טוב, רונית, אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה רבה, ככה לקראת הצ'אט, אנחנו תמיד בסשנים עושים איזושהי הובלה לעתיד, אופטימית ויצירת איזושהי מציאות. מה את אומרת, כאילו, בהקשר הזה של, הרי בסוף זה יגמר, כמו כל מבצע.
כל דבר הוא זמני וכל דבר הוא מסתיים, ואני חושבת שדבר אחד זה במקום כל התרחישים השליליים שמייצרים את החרדה, אז באמת לראות את עצמנו אחרי, חוזרים לשגרה בריאה, לדמיין את הסוף הטוב הזה של איך אנחנו מתמודדים בצורה אפקטיבית עם הדברים, ואיך אנחנו חוזרים לחיים שלנו, כל כך הרבה זמן לא הייתה לנו שגרה, באמת מגיע לנו לפחות לראות את זה בדמיון, זה כבר מייצר איזשהו state of mind אחר. עוד דבר זה באמת לשים את הדברים בפרופורציות שלהם, לזכור שעברנו וצלחנו דברים מאתגרים, לא מעטים, ויש לנו את היכולות להתמודד איתם, והיכולות האלה יעזרו לנו לעבור גם את המשבר הזה. אז באמת לשים את הדברים בפרופורציות שלהם. לדעת גם כן מה במרחב השליטה שלי ומה לא, ולא להיכנס עם ראש בקיר איפה שאני לא יכולה. מה שכן בשליטה שלי, שדיברנו מתוך בחירה, מתוך הבנה של זה מה שיעזור לי, אז גם אפרופו ילדים, זה לתת להם כל מיני תפקידים אחראיים, משימות בזמן שקורה משהו, כי אז זה נותן להם תחושה של שליטה בסיטואציה. למעשה לשאול את עצמנו מה במרחב השליטה, ההשפעה שלנו, וכן לעשות את זה, כדי להרגיש שאנחנו לא קורבנות חסרי ישע של מצב שמנהל אותנו ואין לנו, ואנחנו חסרי עונים מולו. ובעיקר למצוא דרכים להסחות דעת חיוביות גם, לא להיות כל הזמן בתוך המערבולת הזאת, בתוך הלופ הזה של ידיעות איומות 24/7. אלא למצוא את הזמנים שאתה אתנחתות, לרגיעה, לנשימות, למשחקים, לקומדיות, לראות סדרות מצחיקות, לא חייבים לראות כל הזמן טלוויזיה. והדברים האלה יעזרו לנו לצלוח את זה בשלום, ואולי אפילו יהיה שלב שנסתכל אחורה ונגיד, צמחנו מזה.
נכון, נכון. רונית, תודה רבה על העצות
תודה,
הנפלאות.
אלונה. תודה
לימים
רבה.
טובים.
ביי ביי.
ביי ביי.